יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV. ממשיך לדבר על הבינוני, אוקיי? הוא ממשיך לדבר על הבינוני, ובכן יהיה פה הרבה מושגים שאנחנו נדבר עליהם, שאנחנו רגילים, אנחנו מוכרים לנו, אבל נגיד את זה לאט לאט. אז ככה, בפרק י"ב מה למדנו? בפרק י"ב למדנו שהבינוני אומנם מבחינת מידותיו, מבחינת המידות שלו, אז הוא לא תיקן את מידותיו. מה הפירוש שהוא לא תיקן את מידותיו? לא שהוא כעסן או חדום, בטח שלא. הכוונה היא שהוא לא בא, הוא לא פעל בעצמו שלא יהיו לו הרהורים רעים שיעלו מן הלב אל המוח. זאת אומרת שכמו שלמדנו שאצל הבינוני היצר הרע עדיין עובד, והוא מנסה כל פעם להשתלט על הגוף או על חלק מהגוף, על אחד האיברים, כמה איברים. אבל מה, בפועל, במחשבה, דיבור או מעשה, זה לא קורה לו. זאת אומרת, הוא לא במחשבה, הוא לא מקבל עירור רע ברצון להעמיק בו. בדיבור, אם היצר רע מנסה לשכנע אותו להגיד רכילות, לומר רכילות, לשון הרע, הוא לא מקבל. וגם במעשה לא, כמו שאמרנו. עכשיו, הוא בטח לא כועס, למה? כי לכעוס זה איסור. אסור לכעוס לפי הלכה. ומה שנגד ההלכה, זה לא קורה אצל הבינוני. הבינוני הוא חי לפי הספר, חי לפי החוקים. עכשיו, אם אתם זוכרים, שהתחלנו פרק א' בתניא, לפני בכלל שהתחלנו לברר את כל הסיפור, האדמו"ר הזקן בפרק א' בתניא הביא מאמר של חז"ל מהגמרא במסכת ברכות. שם כתוב, רשעים צדיקים יצר טוב שופטן, רשעים יצר הרע שופטן, בינונים זה וזה שופטן. ואז מיד אמר רבה, כגון אמר בינוני. ואז הבאי אמר לי, אם אתה בינוני אתה לא משאיר חיים לך אחד וכו'. מתי רבי אמר שהוא בינוני? מיד אחרי מאמר חז"ל שאצל הבינונים זה וזה שופטן. ולכאורה כל מי שלומד את המאמר חז"ל שאצל הבינוני זה וזה שופטן, מה הוא מבין? שפעם היצר הרע בעל הבית מנהל את העסק, פעם האלוקית, פעם יצר רע, פעם יצר טוב, פעם יצר רע, ואז רבי אומר, גם אני בינוני. ואז וואו, אתה בינוני, וגם אתה עושה עבירות. אבל מה למדנו הרי כל הזמן? שהבינוני לא עושה עבירות. אז עכשיו, איך נסתדר עם מאמר חז"ל שאצל הבינוני זה וזה שופטן? אז אדמו"ר לכן הולך להסביר. יש הבדל בין שופט למושל. זאת אומרת, אם היה כתוב בינונים זה וזה מושלים, פעם היצר הרע מושל, פעם היצר טוב מושל, אז מהמילה זה וזה מושלים היה משתמע שהבינוני מדי פעם באמת עושה עבירות. כי יש לפעמים היצרה ממשלה ושליטה על הגוף, העיר קטנה הוא הגוף. אבל בחז"ל דייקו בלשונם. הם לא אמרו שאצל הבינוני זה וזה מושלים, אלא זה וזה שופטן. אז אדמו"ר הזקן הולך לומר, ותכף נראה את זה בפנים, ששופט בבית משפט יכול לומר את דעתו. יש עכשיו דיון, אז שופט אחד אומר דעתו. אבל זה שהוא אמר את דעתו, זה עדיין לא אומר שיפסקו כמו שהוא הציע. יש עוד שופט שחולק עליו. ואז בא, מה עושים? אפילו למדנו עכשיו בלחוץ ברמב״ם לפני חודש, למדנו, שאז יש אחד אומר ככה, אחד אומר, אז מביאים שלישי להכריע ביניהם. מביאים שלישי להכריע בין שני השופטים. ובכן, זה הפירוש אצל הבינוני זה וזה שופטן. היצר הרע אצלו רק כמו שופט. הוא אומר את דעתו, היצר טוב, הנפש האלוקית חולק עליו, והלכה כהשלישי המכריע ביניהם. מי הוא השלישי פה? אז בואי נראה בפנים. ובזה יובן לשון מאמר רבותינו ז"ל, זבן עונים זה וזה שופטן. פירוש יצרה טוב יצרה רע. דכתיב, כי יעמוד לימין אביון, אביון זה הבינוני בעצם, להושיע משופטי נפשו. ולא אמרו זה וזה מושלים חזשו עליהם. דרך אגב, זה עכשיו מתארץ, למה מיד אחרי זה אביי אמר שהוא בינוני? זה עדיין ענווה, כן? זה עדיין ענווה, אנחנו נלמד היום, לא היום, אבל בפרק י"ג אנחנו נלמד איך רבי אמר על עצמו שהוא בינוני, למרות שבוודאי שהוא היה צדיק. אבל שוב, אם אנחנו מפרשים היות שאנחנו פירשנו שהבינוני לא עושה עבירות, אז קצת מובן לנו איך רבי אמר על עצמו שהוא בינוני, כי עבירות הוא לא עשה בטוח. אז בואו נראה בפנים. כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, אפילו לפי שעה קלה, נקרא רשע באותו שעה. אם שנייה אחת היצרה משתלט על אחד האיברים שלנו, עיניים, פה, מחשב, מוח, שכל, אם הוא משתלט על אחד האיברים שלנו, באותו רגע אנחנו מוגדרים כרשעים. זה כל הסיפור. והבינוני הוא לא רשע. כי אם הוא רשע, אני קורא לו רשע. אבל הוא לא רשע, הוא בינוני. זאת אומרת שהוא לא עושה עבירות. אז זה הפירוש שהוא אומר, הוא מסביר. אלא היצר הרע אינו רק על דרך משל, כמו שופט ודיין אומר דעתו. דעתו במשפט, ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק על אחר כך למעשה. למה לא? מפני שיש עוד שופט ודיין החולק עליו, וצריך להכריע ביניהם, והליכה כדברי המכריע. זה משל, מה נמשל? כך היצרה אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב, ומהלב עולה למוח לערער בו, ומיד חולק עליו השופט השני שהוא נפש אלוקית, שבמוח המתפשט בחלל הימני שבלב, משקום משכן היצר טוב, וההלכה כדברי המכריע היא הקדוש ברוך הוא העוזרו ליצר טוב, כמאמר הז"ל, אלמעלה הקדוש ברוך הוא עוזרו אין יכול לו. אז בואו לאט לאט. אז אדמו"ר הזקן אומר ככה, היצרה הבא אומר לך דעה, אומר לך תעשה משהו, מיד הנפש האלוקית אצל הבינוני חולק עליו, לא מקבל את זה. למה לא? כי זה נגד הרצון העליון. ואז מה קורה? הקדוש ברוך הוא מתערב ועוזר לנפש האלוקית להכריע את הכף, ולא באמת לא להקשיב לדעה של היצרה. לנצח. אוקיי, אז בואו עכשיו, הייתי רוצה שמישהו ישאל שאלה. זאת אומרת ככה, מה הסיבה שהבינוני מצליח להשתלט על היצרה? זה בגלל שהשם עוזר לו. זאת אומרת, בלי העזרה של השם, הוא לא היה מצליח. אוקיי, זה ברור שבכל דבר צריך סייעתא דשמיא. אבל בפרק י"ב לא למדנו ככה. אני אזכיר לכם מה למדנו בפרק י"ב. למה האדם יכול להתאפק? כי האדם נוצר בטבע תולדתו ויצירתו שהמוח שליט על הלב. זה מה שלמדנו. בפרק י"ב אנחנו למדנו שלמה יהודי יכול להתאפק? כי הוא בביולוגי, באופן ביולוגי הוא נברא שהוא מסוגל לדחות סיפוקים. שם האלתרה, אדמור הזקן בפרק י"ב, הוא לא אמר שזה שאפשר להתאפק זה בגלל שכל פעם שיצר הרע תוקף אותך, אם אתה לא מתגבר עליו, השם מתערב לעזור לך לא להקשיב לו. לא ראינו, אף פעם לא ראינו כזה נוסח. הסבירו לנו כי כך נוצרת, אתה יכול להתאפק. אדם נוצר בטבע תולדתו ויצירתו, ואמרנו שככה זה בגשמיות, ולכן בגשמיות הראש זה החלק הכי עליון של הגוף, ומעל הלב, המוח שליט על הלב. המוח שליט על הלב. ואז אמרנו, בנוסף לזה שהמוח שליט על הלב, זה לא קשור לענייני יהדות, זה קשור בכלל. עדיין יכול להשתלט על הסיפוקים, ללחוץ סיפוקים. אמרנו, בנוסף לכך, אם המלחמה בין המוח ללב איש הלב רוצה דברים שהם הפך הקדושה. והמוח רוצה דבר שהוא קשור לקדושה, אז יש לך פה בנוסף למעלה, זה מה שלמדנו בפרק י' ב', בנוסף למעלה של המוח שליט על הלב, יש לך עוד מעלה, שהקדושה יותר חזקה מהקליפה. על מצד שני היתרונות הללו, שגם מוח שליט על הלב, מתעטב התולדתו ויצירתו של האדם, ביולוגי. בנוסף לזה, הקדושה יש לה יתרון על פני הפך הקדושה, אז שני הגורמים הללו עושים שאדם מסוגל להתאפק. פה אדמו"ר הזקן אומר לו, אתה יודע למה אתה יכול להתאפק? כי השם מתערב לעזור לך. מה, זה דבר חדש? אז באמת, השאלה הזו, מישהו שאל את הרבי. זה לא הרבי יזם את הביור. מישהו שאל את הרבי שאלה כזו, שלכאורה רואים סתירה בין פרק י' ב' לפרק י' ג'. בפרק י' ב' כתוב כמו שאמרנו, בפרק י' ג' כתוב כמו שעכשיו למדנו. אז הרבי תירץ לו. תירץ לו. הוא כתב לו כך, זה מכתב. הוא כתב לו, בפרק, הרי אמרנו כשאדם, הבינוני מתפלל, הוא, כמו שאמרנו, אם אתם זוכים, הוא מפתח, זה שעת מוחין דגדלות בשמיים, למעלה, וזה שעת הכושר למטה, ואז הוא מעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, ואז הוא מוליד אהבה ואירה, ואמרנו שהאהבה ואירה שהבינוני מוליד בשעת התפילה, זה מכניס את הנפש הבהמית שלו למצב של תרדמה. ככה למדנו, נכון? למדנו אחרי זה, שכשהוא מתעורר, אחרי התפילה היצרה חוזר בניו, מתעורר בחזרה, אבל מה, למרות שהוא מנסה עוד פעם לעשות כמה חדירות בתוך הגוף, הרושם של התפילה שעבר על הבינוני נשאר עליו, ואז הוא לא מאפשר לאירורים לעלות מן הלב ולמוח. הוא מיד דוחה אותה בשתי ידיים. אז אומר האדמו"ר הזקן ככה, המצב הזה של שהרושם של התפילה נשאר, זה לא יכול להימשך כל היום. דרך אגב, בקונטרס העבודה, זה ספר שהרב רשב כתב, הוא אומר ככה, אחרי התפילה נשאר לך רושם מהתפילה. כמה זמן נשאר? חצי שעה, שעה, שעתיים? ארבע, כמה זה נשאר? אדם מתפלל בשמונה, גמר בתשע. עכשיו, עד מחר בבוקר הוא לא מתפלל. יש לו מנחה ערבית באמצע היום, זה עניין אחר לגמרי. אז עכשיו, אתה אומר ש... מה נותן כוח לבינוני להשתלט? הרושם של התפילה. אז מה, יוצא שהרושם של התפילה נשאר מ-9 בבוקר עד למחרת 8? אז אדמו"ר הרש"ב אומר, כמה זמן נשאר הרושם? תלוי בעוצמה של התפילה. כמה שהתפילה הייתה עוצמתית, אז יישאר יותר הרושם. שעה, שעתיים, שלוש, חצי יום. אבל זה לא יישאר כל הזמן. באיזשהו שלב הרושם הולך ופג. אתה יודע, היה חסיד אחד לפני התפילה היה אומר, היה לומד הרבה חסידות, ולוקח כוס וודקה. אז אמרו לו, למה? הוא אומר, תראו, בעיקרון, אם כוס וודקה עוזר לי, הבעיה שבהשתבח הוא פג. הוא כבר לא עושה כלום, אני צריך חסידות להמשיך. אז עד השתבח אני מתפלל עם הכוס וודקה, מי השתבח אני מתפלל עם החסידות. בכל אופן, הנקודה היא ככה. הוא אומר כך, כל זמן שהרושם של התפילה נשאר, אזי, המוח שליט על הלב. ומה הוא שולט על הלב? שימו לב, זה קצת קדק, אבל זאת אומרת, העירור בלב מנסה לעלות, המוח שליט על הלב שהוא לא נותן לעירור להגיע למוח. זה רק בלב. ועוד לפני שזה עולה למוח והוא מתחיל לחשוב על הדבר הזה במוח, הוא כבר דוחה אותו בשתי ידיים. תחזור ללב, לא מקבל אותך. כשהרושם הולך, אזי העירור עולה למוח. כל זמן שיש את הרושם של התפילה, הוא רק מנסה לעלות מן הלב אל המוח, אבל המוח הוא לא מגיע. לפני ההגעה למוח הוא נתרה. כשפג הרושם של התפילה, אז העירור כבר עולה מן הלב אל המוח. ואז סליחה, כשהוא עלה למוח, זאת אומרת, היצר הרע אומר כבר את דעתו במוח. פה הרושם של התפילה כבר לא עוזר. אז מה צריך פה? פה צריך את העזרה של הקדוש ברוך הוא. כן, תראה, כי בעיקרון העניין של מנחה זה לא כל כך העניין של ההתבוננות. אני אגיד לך, יש ספר שנקרא היום יום, ששם הרבי ליקט אמראות קצרות מתוך לקט מתוך כל הספרים של חמי והרבי הקודם. ובאחד היום יום כתוב ככה: לעולם יזהיר אדם בתפילת המנחה. זה חזל אמור. למה? כי דווקא השבוע נקרא בהפטרה בברת השם, שהיה יהודים שקצת עבדו את השם, קצת עבדו את הבעל. ואליהו הנביא צעק להם, עד מתי אתם פוסחים על שתי השטיפים? ואז מה היה? הם עלו להר הכרמל, ושם עשו במות, וידוע שהם ניסו, שום דבר לא הלך, ואליהו הנביא כן עשה, וירד אש מן השמיים, וכולם צעקו אחריו, השם הוא אלוקים, השם הוא אלוקים. ומתי זה היה? בתפילת מנחה. אז מזה אומרים חז"ל, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, שהרי אליהו לא נהנה אלא בתפילת המנחה. שם הוא אמר, ענני השם ענני. אז חז"ל אומרים, למה פעמיים ענני? ענני שירד אש מן השמיים, וענני שהם לא יאמרו שזה מעשה כשפים, שהם יאמינו שזה נס אלוקי. וכך היה באמת. וכן מזה למדו חז"ל, לעולם יהיה זהיר אדם בתפילת המנחה. הרבי מסביר את זה קצת יותר עמוק, את המאמר חז"ל. לעולם יהיה אדם. איך אדם? אדם הפירוש הוא שאצלו המוח, הוא המוח שהיית על הלב, זה בן אדם. בן אדם. יש לו, הוא בן אדם, הוא משתלט על עצמו, הוא בן אדם. לעולם יהיה אדם. זהיר. מה זה זהיר? שיעיר אצלו שהמוח שהיית על הלב. עכשיו אומר אדמר רבי, איך בא לידי ביטוי שאדם אצלו מאיר אלוקות, שאצלו הוא במצב כזה שהעולם לא בלה אותו בתפילת המנחה? זה שאדם מסוגל באמצע היום לעצור את הכל, לקחת סידור ולהתפלל, זאת אומרת שהוא כל כך קשור לקדוש ברוך הוא, שהוא מסוגל באמצע היום לעצור את הכל ולתת 5 דקות, 10 תפילה. המטרה של תפילת המנחה זה יותר כדי להדגיש שיהודי לא קשור לעולם הזה עד כדי כך שהוא לא יכול להתנתק ממנו. זה לא, זה לא, שחית זה הזמן שיהודי צריך להתבונן, להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא. כן, מה רצית לשאול? בוודאי. אתה יודע למה? כי פעם יהודי יכל לקום בבוקר ויאמר שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד והאהבת מיד אהבת הקדוש ברוך הוא. היום חכמים יודעים שלא, אז מה עשו? הוסיפו לך ברכות קריאת שמע.
עכשיו, אם ניקח בתוך הנחה שאתם זה משהו פשוט שכאילו הקבילה שצרית היא מעין חיסול
כי ידעו שאנשים צריכים לעבוד, וחכמים לא עושים גזירה שרוב הציבור אינו יכול לעמוד בו. חכמים יודעים שאנשים צריכים להתפרנס, צריכים להביא לחם וחלב, זה העולם שהשם בחר בו. ובכן, אתה צודק. אני אגיד לך מה אתה, אני אגיד לך. דווקא השבוע, תראה, אני אגיד לך משהו. בפרק מ"ב, תשמשים לב, בפרק מ"ב בתניה, תקשיב. בפרק מ"ב בתניה, אתה לא יודע שם מתפללים. אתה יודע מה אומרים בדיחה? שמתן תורה היה בנצח חמה. אז אומרים ככה, הליטאים הגיעו לדרך ארץ, כי הם מתפללים לפני זה, דרך ארץ קדמה לתורה. אז הם הגיעו לא לתורה, הגיעו לדרך ארץ. המזרחניקים הגיעו לתורה, החבדניקים באו לקידוש. אז בוא תקשיב. אז הוא אומר ככה, בפרק מ"ב אומר האדמו"ר הזקן ככה, שהוא מעריך מאוד שמה, שיהודי צריך להתבונן בזה שעין רואה, אוזן שומעת, והקדוש ברוך הוא נמצא. ואז הוא אומר, אם אני אמצא את זה, הוא אומר ככה. הוא אומר ככה. הנה. רגע. אז אני לא מצליח לראות את זה פה. אני אגיד לך מה הוא אומר. הוא אומר, בבוקר אתה צריך להתבולן מאוד 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 חזק. מאוד חזק. בזה שהשם נמצא פה ורואה אותך, וממש להעמיק בזה ולחוש את זה. אז הוא אומר, שמה אני חושב שעה רצופה. אז הוא אומר, זה לא שעה ממש. כי כל אחד, כן, כל אחד לפי הדרגה שלו. למשל הוא אומר, שכתוב בשולחן ערוך, שמיד שנזכר האדם שהשם עומד ליד המיטה שלו, מיד יקום בעירה. אני יודע, לפעמים אתה קם בבוקר, אתה מתבולן, השם נמצא לידי, ואתה עושה סיבוב. כן? אז זה אדמו"ר, איך השולחן ערוך כותב, מיד שיזכר האדם שהשם נמצא לידו, יקום. אז הוא אומר, תלוי, תלוי איזה נפש. יש נפש מאוד זקה, מאוד זקה, מאוד תאורה, שהוא באמת רק יזכר טיפה שהשם נמצא לידו, יקום. יש אחד שצריך יותר, יותר להתבונן, יותר להעמיק. אבל הצד השני הוא להעמיק בזה שעה גדולה כל יום. שעה זה בלשון, לא שעה, כן? להתבונן בזה, בעמקות הדעת. ואז הוא אומר, אחרי זה במשך היום, אתה רק תזכר טיפה, היות שבבוקר התבוננת באופן חזק מאוד, במשך היום, רק להיזכר בזה, זה כבר יחזיר לך את ה... יפעיל את המנוע עוד פעם. זאת אומרת, בזה שפתאום באמצע היום, אם בבוקר האדם היה מתפלל, והיה מאוד מאוד מעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא, היה מאוד מאוד מעמיק דעתו בזה שהשם ממלא כל העולמות, הוא נמצא בכל מקום, הוא מסתכל עליי, העין רואה, אוזן שומעת, הוא היה מאוד מעמיק בזה, הוא מתחיל לחוש את זה, הלב שהוא מתחיל לדפוק. תפילה נגמרה, נגמרה. פתאום בערב הצהריים הוא נמצא בזה פקק בתל אביב, הוא מתחיל להיזכר מה שהוא התבונן בתפילה, אז בגלל שבבוקר הוא התבונן עמוק והרבה זמן, רק הזיכרון דברים באמצע היום בארבע יפיל בחזרה את המנוע. הייתי אתמול, אתמול או בשבת, אמרה של הרבי רשב. כך הרבי רשב אומר, שעיקר ההתבוננות בעמקות הדעת בתפילה צריכה להיות בשבת. ואז אם אדם מעמיק מאוד בתפילה בשבת, אחרי זה ביום ראשון, שני, הוא לא חייב להעמיק הרבה. כי היות שהוא העמיק המון המון בשבת, החלק שהוא מעמיק קצת ביום ראשון, שני, שלישי, אז זה כבר מעורך את מה שהיה לו בשבת, החוויה הזו. הוא אומר ככה, אם באמצע הוא עושה הפסקה, ביום שני הוא לא התבונן אפילו קצת, אז יום שלישי הוא צריך להתבונן שוב כמו בשבת. זאת כל הזמן צריך להחזיק את האש, אש קטנה. אז בשבת אתה עושה אש גדולה, אוקיי? ואז ביום שני, ראשון שני, אתה מחזיק את האש על קטנה. אם אתה מחבר אותו ביום שישי, ביום עוד פעם מדורה. ואם לא, לא, אבל בינוני אי אפשר להיות. כי אתה חייב להשתמש קודם כל בכוחות עצמך, שהרושם של התפילה נשאר, ואז שהרושם באמת פג ולא נשאר שום דבר, והעירור מצליח כבר לעלות למוח, אז פה, אם אתה באמת לא תרצה להקשיב לו, השם יבוא ויעזור, שלמרות שהוא כבר הגיע למוח, הוא כבר אומר את דעתו במוח, כי כל זמן שיש את הרושם של התפילה, הוא לא מצליח לעלות למוח. הוא מנסה, מיד דוחה אותו בשתי ידיים. כשהרושם פג, הוא כבר עולה למוח. פה, מוח, כל זמן שמוח שהיית על הלב, הוא לא הגיע למוח. אז עכשיו הוא הגיע למוח, העירו. מה עושים? הקדוש ברוך הוא מתערב. מתי? רק תראה לו שאתה לא מעוניין להקשיב. זה הנקודה. ובכן, סליחה, זה צריך, ובכן צריך ללמוד חסידות ולהתבונן.
אבל לא יכול להיות שהרשימו, תפילת שחרית, זה רשימו של הבוקר. תפילת מנחה, רשימו של
הצהריים. לא, כי גם...
תפילת ערבית, רשימו של ערבית.
לא, לא, לא. כי אתה רואה שהתפילה של מנחה, אני אגיד לך צדיק, אתה רואה בעצמך, בוא, תקשיב. אתה רואה בעצמך, בוא, אני אענה לך. הרי קודם הוא הזכיר עניין. קודם הוא הזכיר עניין. שפעם היו אומרים רק שמה ישראל. למה פתאום חכמים באו והעמיסו עלינו לומר ברכות אשר קריאת שמע. כי פעם אמרנו, היות שאנשים היו יותר, לא יודע בדיוק מה, היו קמים בבוקר, אומרים שמע ישראל, והעשה, היו מרגישים אהבה לקדוש ברוך הוא. הדורות ירדו, וכשאדם קם בבוקר, הוא לא יכול להגיד ואהבה, הוא יכול להגיד ואהבה, לומר אפשר להגיד כולם. אתה באמת מרגיש אהבה? ולכן מה עשו? ראו שאנשים לא מצליחים כבר להגיע לזה, נתנו לנו חומר להתבונן בו, ברכות קריאת שמע. מה המטרה שמה? נכון, אחד המטרות זה לשבח את הבורא. כי לעולם אדם יאמר ששבחו של מקום ואחר כך יתפלל. אבל זה על פי פשט, על פי פנימיות הוא להעמיק דעת רב בתוכן של הפסוקים. כי התוכן של הפסוקים, אם אתה מתבונן בו, אמור, מה זה אמור? המטרה של הפסוקים הוא להתבונן בתוכן שלהם, ולעורר באמצעות הפסוקים הללו אהבה ואהבה לשם, להגיע לבאהבת. אחרי זה היה ירידת הדורות עוד יותר, גם זה לא הספיק, הוסיפו לנו פסוקי דזימר. אחרי זה הוסיפו ברוך שאמר והשתבח לפני ואחרי. אחרי זה הוסיפו קורבנות. אחרי זה הוסיפו חסידות, צדקה, מקווה. למה? למה כל זה? כי כדי להגיע לבאהבת, צריך לקום בבוקר מוקדם. להסיר את השומנים. עכשיו אתה רואה בעצמך שתפילת מנחה אין חומר להתבונן. כי זה לא המטרה של תפילת מנחה. מטרה של תפילת מנחה זה באמצע היום לנתק אותך מהחוויה של עובדים בחול, כדי שאדם יהיה מסוגל באמצע היום לנתק את עצמו ולהתמסר להשם 15 דקות. אבל לא שמעת מתבונן. זה גם לא, זה לא המטרה של תפילת מנחה.
אז לא
אתה מכוון, מה אתה מכוון? שעכשיו אתה מסוגל להתנתק באמצע היום להתפלל לקדוש ברוך הוא. אבל שמה,
זה החלק של
התחברות. ודאי. אבל שמה זה לא, זה, אין שמה לך בשר להתבונן. אתה רק מתבונן בפירוש של התפילה. אבל זה לא, הזמן להעמיק דעתו בגדולת אינסוף ברוך הוא. להעמיק דעתו בממלא כל עלמין, צורף כל עלמין. איך שהשם צופה ומביט. ואיך שהשם רואה, עין רואה, אוזן שומעת וכו'. זה בשחרית.
מה שהוא מתכוון, מה שאני מבין, אנחנו לא יודעים מה זה התבוננות.
אז קודם כל, אני אגיד לך, קודם כל, זה לא הנושא של השואל, שואלים צריך להגיד. א' כל צריך פירוש המילות. יש היום ברוך השם ספרים, הרבה סידורים, שמתרגמים את התפילה. עוד לפני שאתה אומר חסידות, פעם תיקח פעם סידור מפורש. מוכרים את זה בכל מקום, בקיעת, בכל מקום. ותנסה פעם להתפלל את הפסוקים לכו נרננה לשם של קבלת שבת, את הפירוש הפשוט שלהם. אתה תראה שזה כל כך יפה, איזה מילים יפים אתה אומר להשם. מהמילים עצמם אתה מתרגש. אז קודם כל לדעת מה אתה מתפלל. מה אתה אומר? פירוש המילות של התפילה. קודם כל, מה אתה אומר?
בית, זה גם
נכון, עכשיו בית צריך מה שהרבי ראיץ אמר להתבונן, צריך שיהיה חומר על מה להתבונן. ובכן היום אתה צודק, למה אתה צודק? הרבי רשב אמר משפט פעם באחד המאמרים שלו, אי אפשר להאהוב דבר שאינו יודע מהו הדבר. אתה לא יכול לאהוב שוקולד אם לא טעמת שוקולד. אני אוהב שוקולד. אכלת פעם? לא, איך אתה אוהב את זה? אתה לא יכול לאהוב דבר אם אתה לא יודע מה זה. אתה לא יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא אם אתה לא יודע מהו הקדוש ברוך הוא. ובכן צריך ללמוד באמת את הספרים שבהם מתוארת גדולתו יתברך, או ממותו יתברך, וזה מוסבר באותיות לא של מושגים קבליים, קבליסטים יותר קוראים לזה, שהם לא מתורגמים לשפה שלך, אלא באופן של חב"ד, חוכמה, בינה, דעת, שזה מסבירים לך עם משלים מכוחות הנפש וכדומה, וזה בחסידות חב"ד. זה בחסידות. ובכן באמת צריך מה להתבונן. אם אדם לפני התפילה הוא ילמד חסידות, עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. פעם הרבי כתב ברשימה, רשימות זה ספרים של הרבי, הוא כתב ככה: לפעמים יש לך קטעים בחסידות שממש מסבירים לך פסוק בתפילה, ופתאום אתה מתפלל, ואתה נזכר שלפני יומיים או שבוע למדת בדיוק קטע בחסידות, ששמה מסביר את הפסוק בתפילה. למשל, אתה תאמר בתפילה, ואתה מחיה את כולם. נכון? אומרים את זה בויברך דוד. אז פתאום אתה תזכר מה שכתוב בתניא, בשער האיחוד והאמונה, שמה זה והתה? אל תיקחי מחי אלא מהווה, שהשם מהווה את העולם בכל רגע ורגע. ואתה זה מאלף אתה עם האותיות, סתם אני אומר דוגמה, משל עכשיו, לא נעריך בזה. אז פתאום אתה נזכר במה שלמדת, אז וואו, אתה מתרגש בה, אתה חי את הפסוק עכשיו. אבל לפעמים למדת קטע בחסידות. ואתה לא מוצא את הקשר בין מה שלמדת למן שכתוב בתפילה. אז האם זה מתאים לחשוב עכשיו תוכן, לעצור באמצע התפילה, ולהתחיל להעמיק דעתי את המחשבה שלי באיזה קטע שלמדתי אתמול בחסידות. אתמול הייתי בשיעור חסידות, ושם הסברנו מה ההבדל בין עולם העצמות לעולם הבריאה, ועכשיו בתפילה אני אחשוב על זה, אבל אין שום קשר לבין מה שלמדנו, אני לא רוצה קשר עם הפירוש המילות. עם הפירוש הפשוט של המילים בתפילה. אז מה, האם בכל זאת לחשוב על זה? אז יש שתי שובות. יש סיפור מדהים שפעם שאל חסיד את הרבי רשב את השאלה הזאת. והרבי רשב ענה לו שאנשי כנסת הגדולה חיברו את הנוסח של התפילה ברוח הקודש. וזה ממש, כולם מרגישים את זה, למה? כי זה פלא פלאים שדורי דורות מתפללים, וכל אחד שהוא מתפלל 18, הוא לא מרגיש, הוא מרגיש שבברכות כל מה שהוא רצה לבקש הוא ביקש. הם עשו נוסח כזה שכל אחד מוצא את עצמו בנוסח הזה. דורי דורות. אף אחד לא אומר, אתה יודע מה, הם יחסירו איזה בקשה. כל אחד שמתפלל אומר, זה בדיוק מה שצריך. בדיוק זה מה שרציתי להגיד להשם. אז אתה רואה שמה? שזה ממש קדוש, זה אלוקי. לכתוב נוסח שיתאים לדורי דורות, לכולם, וכולם מרגישים שבדיוק זה מה שאמרתי להגיד להשם, זה קדושה, זה רוח הקודש. זה נכתב בקדושה. הם עשו את הנוסח של התפילה בקדושה העליונה ביותר. ואז אומר הרב רשב לחסיד, שחכמים תקנו את נוסח התפילה, הם פעלו שהם, הנוסח של התפילה, המילים של התפילה, הם כלים לכל הפירושים שבחסידות. והרבי הוסיף על זה, שכן, אתה יכול לחשוב, למשל באמצע התפילה, להעמיק דעת רע באיזה עניין שלמדת על בגדולת השם. למשל, למדת בשער, בחסידות, שיעור שלם, איך שהשם מהווה כל העולם בכל רגע ורגע, איך שהדבר השם מתלבש בכל נברא ונברא, כתם דוגמה. ואם אתה לא מוצא קשר בין מה שאתה מתבונן לבין המילים של התפילה, אז הוא אומר, זה לא נורא, למה? זה כמו אחד שאומר, הרבי אומר, שאני לא אקח תרופה אם אני לא יודע איך התרופה פועלת. לא תמיד, אבל צריך, זאת אומרת, צריך לחשוב על הקדוש ברוך הוא.
גם בקבלה לא
מדברים. כן, אבל זה לא מוסבר באותיות שלך. אני אומר לך, מחצד איזו, נמצא לפני אדם קדון, מה הבנת? אז אתה למדת מושגים. אבל כשאתה לוקח מאמר של הרב עכשיו, שהוא מסביר לך מה זה אדם קדון, עם משל, ועוד משל, ועוד משל, ועוד משל, ועוד משל, ועוד משל, ואתה פתאום להתחיל להבין מה זה. למה זה נקרא ספירה? למה הוא קורא זה כדור? מה זה ספירה? למה ספירה? אז יש, בתורה שאין בית, המשך שלם למה זה נקרא ספירה? מה זה עשר ספירות הגנוזות? מה, למה היה, מה זה? מה זה הרשימו? מה זה הכלים? אז זה לא מסביר. זה באותיו שאתה לא יכול להבין את זה. כי זה לא מושגים שמוכרים לך. ולא לא עובדים לדרגל. לא שמים את זה ברמה שלך. ובכן, זה הנקודה. הנקודה שצריך להתבונן בגדולת השם. אז בואו נמשיך טיפה. אז הוא אומר, ברגע שהרושם של התפילה פג, והעירור כבר עלה למוח, אז הקדוש ברוך הוא מתערב, ומה הוא עוזר? והעזר היא ההערה שמאיר אור השם, הנפש האלוקית, להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל ויצרה, כי יתרון האור מן החושר כנה. שימו לב. אמרנו הרי שיתרון האור מן החושך. מי אמר את זה? אתם זוכרים? שלמה המלך. שלמה המלך אמר, וראיתי אני שכשם שיש יתרון האור מן החושך, כך יש יתרון החוכמה מן השכלות. ואז, אם אתם זוכרים, תמיד הרבי שואל, בחסידות שואלים, שכל בר דעת יודע שחושך יותר טוב, אור יותר טוב מחושך, ואדם חכם יותר טוב מאדם כסיל. אז מה צריך ששלמה המלך החכם מכל האדם יבוא ויחדש לך? תדע לך, ראיתי אני. אני רוצה להגיד לך, גיליתי משהו נפלא. שאור יותר טוב מחושך. ואדם חכם יותר טוב מכסיל. נכון? אז יש הרבה הסברים על זה. אחד ההסברים הוא שיתרון האור הוא דווקא כשאתה מן החושך. שמן החושך אתה עושה אור. אבל פה זה לא הפירוש שלנו. פה הפירוש הוא שיש יתרון של האור על החושך. מה? שהיות שהאור הוא יותר נעלה מהחושך, מעט אור דוחה הרבה מן החושך. כי גם מסבירים בחסידות שהחושך הוא לא מציאות. כל המציאות שלו שהוא עדר האור. ובכן בחדר חשוך אתה מדליק גפרור, מיד האור, החושך נדחה. למה? כי החושך הוא לא מציאות. כל המציאות שלו שהוא עדר המציאות, הוא עדר אור. אבל אין לו ממשות. ובכן מעט אור דוחה הרבה מן החושך. זה היתרון שיש לאור על החושך. שיות שהוא כל כך נעלה ונשגב, שמעט ממנו דוחה הרבה מהשני. עכשיו, היות שהנפש האלוקית קשור לעניין של אור, והנפש הבאמית קשור לעניין של חושך, אז אמרנו בפרק י"ב שזה טבעי שהיצר, הנפש האלוקית תשתלט על הנפש הבאמית, כי יתרון האור מן החושך. מעט אור דוחה הרבה מן החושך. אז זה טבעי שהנפש האלוקית תנצח ותשתלט על הנפש הבאמית. אלא מהי? לפעמים, כמו שאמרנו, שאדם התפלל ונשאר לו הרושם של התפילה, אזי המוח שליט על הלב. למה? כי אז ניכר באדם, היות שהוא בכושר, עדיין יש עליו את הרושם של התפילה, אצלו מאיר היתרון של האור על החושך, שמעט ממנו דוחה הרבה ממנו. אבל שימו לב, ברגע שהרושם של התפילה פג, זה כבר, העניין הזה כבר לא מאיר אצלו. ברגע שהרושם של התפילה פג, כבר לא מאיר בבינוני שיש לך אור יתרון על החושך. איזה יתרון? שמעט ממנו דוחה הרבה ממנו. ואז מה קורה? כבר המוח לא שולט על הלב, אז הערעור מגיע למוח. אבל כשזה מגיע למוח, הנפש האלוקית אומר לו, לא, מה פתאום? מה אתה עושה כאן? לא רוצה. צא מפה. ואז השם מתערב, מה הוא עושה? הוא מפעיל בחזרה שניכר בנפש האלוקית היתרון שלה על הבהמית, שמעט ממנה דוחה הרבה ממנה, ושפוק הוא מוציא אותה החוצה. זאת אומרת, יש שלב מסוים שהרושם של התפילה פג, אז כבר לא ניכר בבינוני שיש יתרון לנפש האלוקית שלו על הבהמית שלו, שמעט אור מהאלוקית דוחה הרבה מן החושך של הבהמית. כל מן שזה מאיר אצלו, אז הנפש הבאמית לא מצליח להגיע למוח. האירוע הרע מנסה, אבל הוא מיד נדחה בשתי ידיים. ברגע שפג הרושם, היתרון הזה כבר לא מוכר, ובכן האירוע מצליח לעלות למוח, כי אז לא ניקח שמעט דוחה, אז הוא לא נדחה, הוא עלה למוח. ואז הבינוני מנסה עוד פעם, איך הגעת למוח? לא רוצה אותך, צא מן המוח שלי. ברגע שאתה אמרת לו, צא מן המוח שלי, מיד הקדוש ברוך הוא מתערב, סליחה, והוא מאיר בך הערה. מה הוא מאיר בך? שוב שיהיה ניכר בך שיתרון האור מן החושך, ואז מעט אור דוחה הרבה מן החושך, ושוק אתה מוציא אותו חוצה. אז מה זה אומר? זה אומר שבכל מצב יהודי יכול להיות בינוני. גם במצב שלא מורגש בו החוויה של התפילה. ובכן, הסדר הוא ככה, הסדר הוא כן להתפלל. כן להתפלל. ואז, כמה שאתה יכול שהרושם של התפילה יהיה ניכר, וזה תלוי באיזה תפילה היית, כמה השקעת בה, כמה, ושוב, אני ארגיד לכם, זה לא דווקא בזמן. זה, אתם יודעים, הרבי הקודם יש לו מאמרים נפלאים, הוא אדם לבבי מאוד, ויש לו חוש הכתיבה בצורה בלתי רגילה. אז הוא, הרבה פעמים יש לו מאמרים שהוא מביא שם את הפסוק, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. והזוהר אומר, סולם דת סלוטה. הזוהר אומר, הסולם הזה שיעקב ראה בחלום, זה תפילה. סלוטה בעברית, בארמית זה תפילה. Okay? עכשיו התפילה היא מלחמה. ולכן גם כתוב שעת סלוטה, שעת קרבה. ודרך אגב, כתוב שהתפילה זה בחינת שבת שביום חול. תפילה כתוב זה הבחינת שבת שביום חול. ובכן כתוב שיש חמישה כלי זין שאסור לצאת איתם בשבת. מקל, עלה, רומח, קשת, חרב וטריס, מגן. למה? כי הם כלי מלחמה. אבל אמרנו שהתפילה היא גם מלחמה. אז מה זה אומר? זה אומר, ויש מאמרי חסיד שמסבירים איך שכל אחד מהכלים הללו הוא חלק בתפילה. למשל, מה זה המגן בתפילה? אומרים ככה, כשאתה מתחיל להתפלל, היצרה לא רוצה שתתפלל. אז מה הוא עושה? זה כמו, הוא עומד ככה כמו איזה משוגע, ומתחיל לזרוק עליך אבנים. מה הפירוש שהוא זרוק עליך אבנים? מי ששם לב, הכמות מחשבות זרות, עירורים רעים, שאדם יכול שיהיו לו בתפילה, לא יהיה לו, לא כשהוא אוכל, לא כשהוא לא ברחוב, אם הוא מתפלל. למה? ברגע שיצרה מרגיש שאתה הולך להתפלל, הוא זורק עליך אבנים. ובכן אתה מותקף מאירורים רעים. לפני התפילה לא היה לך, אחרי התפילה זה גם לא ידע לך כזה. למה עכשיו, עכשיו, אם אין לך אירורים רעים, סימן שאתה לא מתפלל. ובכן אתה לא מפריע לו, תמשיך חדל. כמה שאתה רוצה. אם אתה מרגיש בתפילה שאתה מותקף, סימן שאתה, הוא מרגיש מאוים ממך. אז הוא זורק עליך אבנים. אם אתה מרגיש שבתפילה לא זורקים עליך אבנים, זאת אומרת שאתה לא מתפלל. אני אסביר לך מה זה. פעם הרבי אמר בהתוועדות שהיה לאדמו"ר האמצעי בן, קראו לו רב נחום. הוא קבור בניז'ין באוקראינה על יד אבא שלו. הוא היה יהודי מאוד מיוחד, והוא היה כל שנה מספר לחסידים בהתוועדות את הסיפור של המאסר והגאולה של יהודי טיסלב. אומרים שהוא ידע לספר, הוא היה ממש, הוא חווה את החוויה, הוא היה אז בעולם. ואיך הוא היה מתחיל את הסיפור? שהאדמו"ר הזקן למד 10 שנים אצל המגיד ממדרש. ואחרי זה, אז הרבי פעם שאל בהתוועדות, מה הקשר בין העובדה של האדמו"ר הזקן למד 10 שנים אצל המגיד, לבין פרשת המאסר והגאולה? זאת אומרת, זה לא קשור, זה לא חלק מהסיפור של המאסר והגאולה. אז למה כשרב נחום התחיל לספר את הסיפור, הוא הקדים לומר שהוא למד 10 שנים? והסביר ככה רבי. כל אחד שיורד לעולם, יש לו שליחות מסוימת. אתה יכול לפסס את השליחות. אדמו"ר כן היה לו שליחות, לייסד חסידות חב"ד. אבל הוא בעצמו הסתפק אולי ללכת לוילנה. בסוף הוא הגיע למסקנה שהוא הולך למדריד'. אבל הוא לא יכול להגיע לוילנה. אם הוא היה מגיע לוילנה, אז אנחנו לא היינו פה. זאת אומרת, הוא יכל לבסס את השליחות שלו. ברגע שהוא החליט ללכת, עכשיו, כדי לייסד חסידות חב"ד, הוא היה חייב לקבל הכשרה. וההכשרה הזו הוא קיבל במדריץ'. ובכן, ברגע הראשון שהאדמו"ר הזקן הגיע למדריץ', הוא התחיל לממש מטרת ירידת נשמתו לעולם. מטרת שליחותו. ואז התחיל הקטרוג. כי הקטרוג הוא רק אם אתה הולך בכיוון, אם אתה הולך בכיוון הנכון. ואז הרבי אמר, מה ההוראה בעזרת השם? אם אתה הולך בדרך מסוימת ואין התנגדויות, תחליף דרך, אתה לא בדרך הנכונה. אם אתה הולך, זה חלק לך, אתה לא בכיוון הנכון. בכיוון הנכון חייב שיהיו הפרעות. הפוך על הפוך. אותו דבר. אם אתה מתפלל ואתה לא מותקף, סימן שאתה לא מתפלל. אתה לא מפריע לו. וכן אומר האדמו"ר הזקן, כתוב בחסידות, מה זה הטריס בתפילה? זה שאתה מתעטף בטלית ותפילין, זה המגן. וכל מיני דברים, כן? זה דברים מאוד מעניינים. עד עכשיו, גם, זה גם נכון, וכן, נכון? למה מזכירים את אברהם יצחק? וכן, מיד בבוקר, מה טובו עליך יעקב, משכנותיך ישראל, אתה בבוקר כבר מתחיל להזכיר את האבות, למה? להזכיר, כמו שהיה בקורבן התמיד, שהכהן שהיה שוחט את הקורבן התמיד, היה עוד כהן שהיה עולה על גג המקדש, הוא אומר לו, האם זרח השמש? כן. עד חברון, כן. המשנה מזכירה שהם לא ראו בבית המקדש את חברון. אז למה הוא אומר עד חברון? כדי להזכיר זכות אבות. בוודאי. אז עכשיו, איפה היינו קודם? היינו קודם ש... אז הרייץ אומר ככה, רבי רייץ אומר שהתפילה זה סולם, וכתוב ארצה ושמיימה, מוצב ארצה מגיע השמיימה. אז הוא עושה דיוק שכתוב בספרים שארצה זה דרגה יותר תרטונה מארץ, ושמיימה זה הדרגה הכי גבוהה בשמיים. לא שמיים אלא שמיימה. מה זה תפילה? תפילה זה יכול לחבר יהודי שנמצא ארצה בשפל המדרגות לשיא ההתעלות. זה תפילה. תפילה זה סולם שבאמצעות הסולם הזה, תפילה אחת יכולה להוציא יהודי משפל המצב ולרומם אותו למצב הכי נעלה. ואומר הרבי רייץ, גם יהודי שלא יודע מה היא כאמר, מה הפירוש? הוא כזה מסכן, לא יודע כלום. יהודי שגר בחול, הוא, לא, הוא רק למד א' ב', הוא לא מבין מה זה, הוא לא מבין עברית. אז הוא קורא תפילה בלי להבין מילה מה הוא אומר. אומר הרבי רייץ, גם יהודי כזה שלא ידע מה היא כאמר, אם הוא אומר את התפילה, את המילים, את התיבות של התפילה, ברצינות ובלבביות ובדבקות, תפילה כזו מקשרת אותו עם השמיים. וכוונה היא לאו דווקא בה, אלא בפשיטות. אתם יודעים, היה פעם יהודי חסידי, הזכרנו אותו הרבה פעמים, רב מנדל פוטופס, סיפר שכשהוא היה בישיבה הוא ישב פעם בזל, בבית המדרש, ולפני התפילה היו בחורים מבוגרים שלפני התפילה התפלפלו ביניהם בדברי חסידות, ובדיוק הם התפלפלו על הפסוק בתפילה ואתה מחיה את כולם. כי יש לזה בקבלה בחסידות הרבה ביאורים, שוו זה הולך על דרגה מסוימת ואתה זה הולך על דרגה אחרת ומחיה, והתחילו להתפלפל מה זה 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 וזה זה. כל אחד אמר את דעתו, הוא למד במאמר זה ככה וזה ככה וזה ככה. הוא היה ילד והוא התפעל, הוא ראה ילדים בחורים מבוגרים ככה לפני התפילה, זה מאוד, זה מחזה יפה. והוא אומר שבצד של הבית מדרש עמד הרב המשפיע של הישיבה, והוא הסתכל על הבחורים שעמדו באמצע הזל, והוא שמע את הוויכוח שלהם. רמנו אומר, אני בתמימותי הייתי בטוח שהמשפיע, המשגיח, מלקק אצבעות, איזה יופי ילדים מדברים איתם בחסידות, מתווכחים מה הפירוש ואתה מחייל כולם. הוא אומר שהמשגיח ניגש לשלושתם ואמר להם, אתה לא אומר את הפירוש הנכון, אתה גם לא וגם אתה לא, שלושתכם טועים. אז אמרו לו, אוקיי, אז מה זה? הוא אמר, זה הקדוש ברוך הוא מחיה את העולם. מה זה אומר? הוא רצה להגיד להם, אלו חבר'ה, אתם הולכים גבוה, אתם מאבדים את הפשיטות. קודם כל, מה אתה אומר עכשיו? שהשם מחיה את העולם. וזה תפילה. תפילה לבבית, תפילה קצת בקדושה. לפני התפילה, קצת אומרים פרקי תהילים, נותנים צדקה. הם מתיישבים קצת, לא בחטיפה, קצת להתמקד, להתמקד. היה פעם הרבי רב ניסן נמנוב התפלל שחרית בישיבה בברונו בצרפת. הוא אמר, לך השם הגדולה, והבחורים היו שומעים, הוא היה מתפלל כל יום עד שתיים, אחד, שתיים, לא, מתפלל ארבע, חמש שעות, והבחורים היו כאלה שהיו שומעים את התפילה שלו. אז הוא אמר לך השם הגדולה, הוא נעצר המון זמן. ואחרי הרבה זמן הוא המשיך הגבורה והתפארת והנצח. בהתוועדות לחו קצת לחיים, אז היה בחור שאמר לרב, הרב, מה היה בהגדולה? אז הרב ניסן נמנו הסתכל עליו בעיניים ואמר לו, אני אלמד אותך כלל גדול בחיים, שטוב לך במקום אחד, אל תלך למקום אחר. זה תפילה. אדם אמר מילים, היה מונח בהם. התפילה כזו, זה יכול לעזור שהרושם של התפילה יישאר אחרי הרבה, כמה שיותר אחרי התפילה. אבל גם אחרי שפג הרושם, אם אתה באמת לא מעוניין להקשיב, ואתה חולק על הנפש הבהמית, מיד אתה תזכה להערה אלוקית, ששוב יבליט את היתרון של האור על החושך, שבכוחו של האור, מעט מן האור, לדחות הרבה מן החושך, וכן תצליח, למרות שפג הרושם של התפילה, לדחות את ההצעה של היצר הרע, ולא לתת לו להיכנס לגוף, בעיר קטנה. ובכן, כמו שאנחנו רואים, זה כזה פשוט להיות בינוני, לא סתם נצור. אז אחרי זה הוא הולך ואומר, אבל אחרי הכל הוא לא צדיק, ואז הוא יתרץ עוד כל מיני דברים ששאלנו בפרק א', אני אגיד בקצרה ושבוע בה נראה את זה. הוא אומר שלמרות שהבינוני לא עושה עבירות והוא משתלט, גם כשפגע רושם עדיין הוא לא נקרא צדיק, כי יש לו יצרה. ואז לפי זה, נראה את זה שבוע הבא בעזרת השם, הוא יתרץ את מה שאמר, שגם אם כל העולם אומרים לך צדיק אתה, יהיה בעיניך כרשע. ואתם זוכרים ששאלנו שלכאורה כתוב אל תהיה רשע בפני עצמך. אז אדמור הקדם לך את הרץ, שים לב, בפרקי אבות כתוב אל תהיה רשע בפני עצמך, פה כתוב ויהיה בעיניך כרשע, כמו, לא רשע ממש. מה הפירוש? היות שהבינוני שולט על המחשבה, דיבור ומעשה, אבון ביטול תורה הוא לא עובר עליו. אם אתה חי איתו, מה אתה מרגיש? אתה חי עם מה? צדיק. כי מבחינה חיצונית אין שום הבדל בינו לבין הצדיק. בפנים יש הבדל, כי לא זה יש יצר ולזה אין יצר. אבל אתה צריך להגיד, אתה צדיק, אתה צדיק, אתה צדיק. אז אומרים לו, גם תגיע למצב של בינוני, ואתה תקיים את השבוע, תהיה צדיק ואל תהיה רשע, כי אתה לא תהיה רשע. אולי צדיק אתה לא תהיה, אבל אתה לא תהיה רשע, אתה תהיה בינוני. ואז כל העולם יתחיל לומר לך שאתה צדיק, אתה בפנים תדע לך שאתה כמו רשע. אתה לא צדיק, אתה כמו רשע. מה? אתה דומה לרשע בזה שיש לך יצר הרע. אתה לא רשע, אתה כמו. ובכן, אתה דומה לצדיק מצד המעשים שלך. אבל אתה דומה לרשע מצד שבפנימיות בתוך הלב שלך עדיין יש לך יצר הרע, ואתה כל הזמן מנהל איתו מלחמה. עכשיו, למה זה חשוב? כי אם הוא יתחיל להאמין לעולם שהוא צדיק, הוא יפסיק להילחם. וכשמפסיקים להילחם, נופלים. ולכן, כדי שזה לא יקחה לו, תהיד מזכירים לו, תזכור חמוד, יש לך מלחמה, תילחם. כמו שאמרנו פעם, שהחיים זה כמו אופניים, זוכרים? אם אתה מזיע ואתה בעלייה, אם אתה מזיע וקשה, סימן שאתה בעלייה. אם זה מתגלגל לך מהר, סימן שאתה בירידה. ואם אתה נוצר, טיפול. אתה מפסיק להילחם, בום, אתה נופל. זה כל החיים. אז בעזרת השם שעד שבוע הבא כל אחד ישקיע בתפילה ונתפלל ושזה ישמור עלינו.
יהדות TV, שיעורים והרצאות ביהדות במקום אחד. יהדות TV.